כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
ידיים על ההגה. כתבתו של אריאל גרייזס מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. מהפכת הרכב האוטונומי קרובה למימוש, אבל ספק אם ההבטחה לעולם נוח, נקי, נטול פקקים ותאונות, תתגשם. חוקרי תחבורה, מתכנני ערים וסוציולוגים מעלים שאלות קשות בנוגע לצפיפות הצפויה בכבישים, המרחב הציבורי שישאר לבני האדם והכרסום המתמיד בפרטיות שלהם, וקוראים להסדרה חכמה מראש כדי למנוע נזקים לא הפיכים. אורית הציצה בשעון. הרכב האוטונומי שהזמינה כבר איחר בחמש דקות. כשהשירות החל לפעול הוא דייק כמו שעון, אבל לאחרונה האיחורים הגיעו לעתים עד חצי שעה. המפעיל תרץ את זה בפקקים ביציאה מהחניון. היא שקלה לעבור למפעיל שני, אבל שם המצב לא היה טוב יותר. כולם התלוננו. כשהרכב הגיע, באיחור של 14 דקות, אחד המושבים שבו כבר היה תפוס. אורית קרסה לתוך המושב השני ומצאה בו שקית נייר שמנונית ושלל פירורי סומסום. מתברר שהנוסע הקודם אכל בורקס. זו הבעיה עם יציאה בשעה הזאת. בשעה מוקדמת יותר הרכב מגיע הישר מטיפול הלילה, אבל ברכבים של 9 בבוקר כבר עברו כמה וכמה נוסעים, וכך זה גם נראה. היא התרווחה לאחור ועתה בתוכנית הטלוויזיה ששודרה על המסך, עטופה בפרסומות בלתי פוסקות. הנוסע השני ירד, אחרת נכנסה במקומו וכן הלאה. עם כל ההפרעות האלה אי אפשר היה לדבר על עבודה בדרך. הנסיעה בכביש החוף התנהלה במהירות מסחררת, אבל בתוך העיר, כרגיל, הפקקים חנקו את הכביש. הנוסע שישב כעת לצידה שלף סנדוויץ' ריחני, אורית נתנה בו מבט חודר, אבל הוא התעלם. אחרי שעה של זחילה בפקק, היא סוף סוף נחלצה מהרכב, נשבעת לעצמה לחפש מקום עבודה שיאפשר לה לעבוד מהבית. התרחיש הזה נשמע לכם מוכר, אבל לוקח את החזון הנוצץ והמבטיח של הרכב האוטונומי למקום שונה? פחות אופטימי? זה לא במקרה. בשנים האחרונות אנחנו שומעים רבות על האופן שבו הרכב האוטונומי ישנה את חיינו. הטכנולוגיה המדהימה הזו כובשת את הכותרות, ובצדק, היא מציעה חזון אוטופי שבו הנוסע מתרווח במכונית שמסיעה אותו ליעדו במהירות C, כשהוא פנוי לנצל את זמן הנסיעה כרצונו, בלי לאחוז בהגה, בלי להתרכז בכביש, ובעיקר בלי עצבים. אבל המציאות ככל הנראה עומדת להיות זוהרת הרבה פחות, אם להאמין למומחים. חלק מההבטחות הללו אכן התגשמו, אבל ההתפתחויות האחרות עומדות להיות מאתגרות יותר, ואולי אפילו להקשות עלינו. מגה פקקים, פגיעה עמוקה נוספת בפרטיות, ושיבוש המרקם העירוני, וכל זה מחכה ממש מעבר לפינה. הפקקים רק יגדלו. באוטוסטרדה נטוס, בעיר נזחל. התחזיות שמספקים המומחים שונות זו מזו במידה ניכרת ומסרטטות שלל תרחישים אפשריים, אבל על נקודה אחת מסכימים כל המומחים, חזון הרכב האוטונומי אכן יתממש. זה רק עניין של זמן, גם אם יהיו כמה עיכובים בדרך, אומר דוקטור רג'ה ג'יריס, חוקר בתחום הבינה המלאכותית, מרצה באוניברסיטת תל אביב ויועץ של חברת אינוויז, המייצרת רכיבים לתעשיית הרכב האוטונומי. בהתחלה נראה מכוניות שהתפסו פיקוד על הנסיעה רק בקטעים מסוימים, בעיקר כאלו שמופו כבר, אחר כך יופיעו רכבים אוטונומיים לחלוטין, שבהם כלל אין צורך בנהג. כיוון שאלה יקרים יותר, הם יופיעו תחילה רק כמוניות או אוטובוסים, שבהם החיסכון ברכיב הנהג שווה את תוספת המחיר. כבר היום יש אוטובוס אוטונומי שפועל במקומות כמו סין. פרופסור אמנון שעשוע, מנכ״ל מובילאי, העריך לאחרונה שכבר ב-2022 נראה פיילוט ראשון של מוניות אוטונומיות בתל אביב. מה חסר לנו כדי להגיע לשם מבחינה טכנולוגית? חלק מהרכיבים עדיין יקרים מדי, אבל גם זה משתנה במהירות. כך למשל את הליידאר, רדאר לייזר, אחת הטכנולוגיות שבעזרתן הרכב האוטונומי מנווט את עצמו. ב-2016 טסלה החליטו לא לשים אותו ברכבים שלהם כי הוא עולה $50,000. היום מייצרים אותו בכמה מאות דולרים. התוצאה הברוכה ביותר של מהפכת הרכב האוטונומי תהיה צמצום ניכר במספר תאונות הדרכים. אנחנו עדיין לא שם, רק לאחרונה נהרגו שני תושבי טקסס, כאשר רכב הטסלה האוטונומי שלהם התנגש בעץ ועלה באש, אבל הרכב האוטונומי יהיה בטוח יותר גם לנוסעיו וגם לסובבים אותו. לרכב אוטונומי יש יתרון גדול על נהג רגיל, כי יש לו זמן תגובה מהיר בהרבה, מסביר ג'יריס. יש לו גם מצלמה, גם רדאר, גם לידאר, גם מצלמות מכל הצדדים. כשהוא נאלץ לבצע בלימת חירום, הוא יודע מה קורה גם מאחוריו. יש לו הרבה יותר מידע ממה שיש לבן אדם, ויש לו יכולת לשקלל את כולו במהירות גבוהה בהרבה. לצד הקונצנזוס הרחב בנוגע לכניסתו של הרכב האוטונומי, המומחים מסכימים על דבר נוסף, מטריד יותר. הרכב האוטונומי כשלעצמו לא יפתור את הבעיות העיקריות שאנחנו מתמודדים איתן היום, ויתכן שאף יחריף אותן, ובעיקר את הגודש העצום בכבישים. כולם בוחנים תסריט שבו הכבישים המהירים יוכלו להזרים תנועה הרבה יותר מהר, אומר דוקטור עידו קליין, לשעבר יועץ באגף התכנון במשרד התחבורה וכיום פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, העוסק בפיתוח מודלים תחבורתיים, כולל כאלו הבוחנים את השימוש ברכב האוטונומי בירושלים. בזכות זמן התגובה המהיר של המכונית האוטונומית, רכבים יוכלו לנסוע מהר יותר ונוכל להכניס יותר רכבים על קטע כביש. יש מודלים שמעריכים שכשמחצית מהמכוניות יהיו אוטונומיות, מספר הרכבים על כביש מהיר יוכל לגדול ב-25%, וכשכל המכוניות יהיו אוטונומיות, אפילו פי חמישה מזה. זה יאפשר תנועה של 10,000 רכבים בשעה בנתיב, זה ישנה את כל חוקי המשחק. איפה הקאץ'? שכל זה נכון רק לכביש המהיר. המרחב העירוני מורכב הרבה יותר. שם הרכב האוטונומי לא יכול לנסוע במהירות מקסימלית, אבל חייב להתחשב בגורמים אחרים, רמזורים, הולכי רגל, רוכבי אופניים וכן הלאה. כל עוד הם שם, כללי המשחק לא באמת יכולים להשתנות. יתרה מכך, אנחנו עומדים לקבל המון רכבים ריקים שמסתובבים בכבישים. תוספת נסיעות גם של אנשים שעד עכשיו לא יכלו לנהוג. צעירים, מבוגרים, אנשים חסרי רישיון. במילים אחרות, הביקוש לנסיעה יגדל, ואין שום סיבה לחשוב שמצב הפקקים בתוך הערים הגדולות לא יחמיר במקום להשתפר. המוניות ישנו את אופי הערים. אנשים יישארו מעבר לגדר. הפתרון המדובר ביותר לבעיית הפקקים הוא שימוש ברכב האוטונומי באופן שיתופי, carpooling. אבל מהלך כזה עלול להתגלות כאתגר לא פשוט. זה ידרוש שינוי מחשבתי עמוק, כי אף אחד לא אוהב לחלוק את הרכב שלו עם עוד מישהו, זה כאב ראש. מזהיר יונתן רוזין, מתכנן תחבורה וחבר הוועד המנהל של איגוד המתכננים. אנחנו רגילים שמכונית היא רכב פרטי כבר 110 שנים. והעובדה היא שגם היום כשיש לנו נתיבים לקארפולינג, אנשים לא עושים את זה. בנסיעה ממוצעת ברכב פרטי יש בין 1.2 ל-1.3 בני אדם. אם נצליח להעלות את המספר הזה לשניים, נצליח להיפטר מהפקקים. אבל כל הניסיונות לכך, לא רק בארץ, אלא גם בעולם, כשלו. גם לכך יש פתרון לכאורה, והוא זה שחברות הרכב דוחפות בכוח, התסריט שבו אנחנו מבטרים על הרכב הפרטי. ממילא הוא עומד רוב הזמן בחנייה שלכם, הן אומרות, לא חבל לשלם עשרות אלפי שקלים על רכב ש-90% מהזמן אינו בשימוש? אנחנו נקים צי של מוניות אוטונומיות, ואלו יהיו זמינות לקריאה כשתרצו. תוכלו לנסוע איתן לעבודה, לסופר או לסידורים, ואז לשחרר אותן לדרכן. יותר מזה, אין יותר הסעות לחוגים או לבתי ספר. אתם קוראים למונית באפליקציה, מכניסים את הילד פנימה, ושלום על ישראל. אוטופיה? לא בדיוק. מה שנקבל זו בעיקר הוזלה של ענות הנסיעה, כי אנחנו חוסכים את המרכיב היקר ביותר, הנהג, אומר עומר בור, כלכלן תחבורה העובד במשרד התחבורה הבריטי, שעבד בעבר בחברת הרכבות הממשלתית הבריטית. תחבורה באמצעות מוניות, אוטובוסים ומסעיות תהפך זולה יותר. אנשים שכיום אין להם יכולת לנהוג, ילדים, מבוגרים, נחים, יוכלו להגיע ליותר מקומות במחיר זול בהרבה, אבל יש לזה מחיר כבד. נקבל הרבה מאוד מוניות שמסתובבות ברחובות, חלק גדול מהזמן ריקות מנוסעים ורק יוצרות עומס בכביש. אז הנסיעה תהיה זולה, אבל הפקקים לא ישתפרו. אגב, זה בדיוק מה שקורה בכל הערים שבהן יש לאובר נוכחות. מחיר הנסיעה ירד דרמטית, אבל מצב הפקקים מחריף כי יש המון רכבים שמסתובבים. איך אפשר להתמודד עם זה? רק על ידי פריסה של תחבורה ציבורית יעילה המאפשרת להעביר מסה גדולה של אנשים ממקום למקום במסלולים יהודיים שלא מושפעים מגורמים אחרים, כמו הולכי רגל. אלא שפה נכנס חשש נוסף. ככל שהרכב האוטונומי ייכנס לחיינו, ייתכן שנצטרך להקריב לטובתו עוד ועוד מהמרחב שלנו, אומר קליין. אחד החששות הוא שהולכי רגל ינצלו את העובדה שהרכב האוטונומי חייב לתת להם עדיפות כדי להימנע מפגיעה ופשוט יתפרצו לכביש. זה יפגע בתנועה, ועלול לחייב הפרדה על ידי גדרות בין הכביש למדרכה, שישבשו את המרחב העירוני. הרכב האוטונומי דורש הפרדה מאוד ברורה בין הכביש לאנשים, מסכים ליאור שטיינברג, מתכנן ערים המתגורר ברוטרדם, הולנד, ומייעץ לערים על שינוי אורבני. בעיר עם אנשים שמפריעים ועושים מה שהם רוצים, זה מאוד בעייתי. לכן לא הייתי רוצה לראות אותו בתל אביב או באמסטרדם. הדרך היחידה שבה הטכנולוגיה תוכל לעבוד היא רק עם הפרדות ברורות, וזה עלול לפגוע בספונטניות שאנחנו אוהבים בעיר, ביכולת לעצור ולדבר עם אנשים או לחצות את הכביש ולהיכנס לחנות. התעשייה מוכרת לנו חלום של חופש, אבל מה שהחופש הזה בעצם אומר הוא שאני נמצא בקפסולה מבודדת, בלי אינטראקציה עם הסביבה, מזהירה דוקטור אביגייל פדרמן, מומחית בתכנון תחבורה ופילוסופיה פוליטית, לשעבר עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה. תחשוב שעוד 20-30 שנה העולם צפוי להיות חם הרבה יותר, ובערים שבהן יש הרבה אספלט, החום יהיה גבוה במיוחד. הנטייה הטבעית שלנו תהיה להיעלם מהמרחב הציבורי לתוך הבועות הממוזגות שהן הרחבים. אבל למה בעצם לקפוץ ישר לפתרון הזה? למה להשקיע בהרחבת הכבישים והוספה של אספלט במקום בהצלה של המרחב על ידי נטיית עצים למשל? יש משמעות מאוד גדולה לנוכחות במרחב הציבורי. היא מלמדת אותנו לכבד את האנשים שסביבנו. אלה שרירים שחשובים לחיים במדינה דמוקרטית, והם מתנבנים ככל שאנחנו מתכנסים יותר ויותר לקפסולות קטנות. זה עלול להביא לפירור חברתי חריף מזה שאנחנו כבר רואים כיום. מטרה נייחת לפרסום מדויק, שלם כדי שלא נפרסם. ישנם גם אתגרים לא תחבורתיים, אבל לא פחות מטרידים. למשל, צמצום נוסף של הפרטיות שלנו שגם ככה הולכת ומתפוררת. אנחנו עומדים לאפשר לתאגידים גישה חופשית לתוך החיים שלנו, מטריע פרידמן. פנים הרכב האוטונומי הולך להפוך לשוק השיווק האגרסיבי ביותר במאה ה-21. אתה לחוד בתוך הרכב במשך חצי שעה או שעה, ואין לך ברירה אלא להיחשף לפרסומות. זה נשמע קצת כמו פרק במראה שחורה. ממש כך. תחשוב שהתאגיד ידע הכל עליך. איפה אתה גר, איפה אתה עובד, לאן אתה נוסע כל יום. הוא יכול לספק תרגות מושלם לפרסומות. זה החלום הרטוב של כל מפרסם. יותר מזה, הרכב שולט במסלול הנסיעה. אתה לא באמת יודע מה המסלול האופטימלי בכל רגע נתון. מה ימנע ממנו לקחת אותך לאיזה עיקוף קטן ולהציע לך עצירה בבייקרי החביב עליך, או לקנות מתנה לכבוד יום ההולדת של אשתך? והוא אפילו לא צריך לעצור. כל רגע שלך במכונית שווה הון מבחינה פרסומית שאפשר למכור לך. איך תדע שהוא לא מעריך את מסלול הנסיעה שלך כדי למכור לך עוד קצת פרסומות? או שיאמרו, תשלם כדי לא לקבל פרסומות. זאת אופציה מאוד סבירה. הוא מסוגל אפילו לומר לך, תשלם לי תמורת מסלול קצר יותר. עשוי להיווצר מצב שבו אנשים עם פחות כסף נוסעים במסלולים ארוכים יותר, נחשפים ליותר פרסומות, וכך בסופו של דבר מוציאים יותר כסף על דברים אחרים. וזה לפני שדיברנו על ילדים. הרי חלק מהחזון הוא שילדים יוכלו להתנייע לבד, בלי שתצטרך להסיע אותם. מי יפקח על הפרסומות שהם נחשפים אליהם בתוך הרכב? אז מה הפתרון לכל זה? המדינה תהיה חייבת לפקח על זה. לא מדובר במשהו חדש. בבריטניה, לדוגמה, אסור לפרסם מוצרי מזון לא בריאים לפני 21:00. נצטרך להכניס רגולציה, ולא רק בנושא הפרסום. קח את אלגוריתם המסלול של המונית האוטונומית. למפעילה יש אינטרס לשמור אותו בסוד. המדינה תהיה חייבת לייצר מנגנון שבו האלגוריתם שקוף ברמה מסוימת. אם לא לנוסע, אז לפחות לרגולטור, כדי שהיא תוכל לדעת שהמפעיל לא עושה מה שהוא רוצה. הרגולטור ישן בנסיעה. חלון ההזדמנויות הולך ונסגר. ופה אנחנו מגיעים לחלק החשוב באמת, מה המדינה יכולה לעשות כדי לוודא שמהפכת הרכב האוטונומי תשנה את חיינו לטובה. בנקודה הזו, כל המומחים שאיתם שוחחנו תמימי דעים. יש הזדמנות עצומה, ואם לא נזדרז, אנחנו עשויים לפספס אותה. השיח שמתנהל כיום בנושאי הרכב האוטונומי הוא בדגש טכנולוגי, אבל הוא צריך להיות הרבה יותר חברתי, אומר האדריכל ומתכנן הערים עודד קוטוק, מנהל המיזם ננוע, גוף חשיבה של המועצה הלאומית לכלכלה, הפועל לגיבוש חשיבה אסטרטגית בתחום התחבורה החכמה. המידע והרשויות המקומיות יכולות לנצל את הטכנולוגיה כדי להפעיל שירותים חדשים שיפחיתו את עלויות המרחק, ימנפו את האפשרויות לעבודה מרחוק, יפתחו את הפריפריה וישנו מיסודו את מצב הנגב והגליל. למשל, אפשר שהמדינה או חברה פרטית יציעו מוצר מדף שתפור לצרכיה הספציפיים של קהילה, אם היא עירונית או כפרית, במרכז או בפריפריה. המוצר הזה נותן לך את הרכבים השיתופיים, יחד עם אלגוריתם, תפעול ותחזוקה, ואז עירייה או שכונה או קהילה יקנו את השירות. בהתאם, יהיה ניתן לעצב את השכונות החדשות שיותאמו הרבה יותר לצרכים שלנו. יתפנו המון שטחי חנייה, מה שיוזיל את עלות הדירות. תהיה הרבה פחות תנועת רכבים, הרבה פחות רעש וזיהום. נוכל לשלוט בתנועת הרכבים בהתאם לצורכי הקהילה, למשל למנוע תנועת מכוניות בשעות ההגעה לבית הספר. נוכל לעשות דמוקרטיזציה, ותושבים יוכלו להחליט על סגירת צירים מסוימים. מבחינת ההזדמנות שיש פה, השמיים הם הגבול. הממשלה מודעת לזה ומקדמת חשיבה בנושא. העיסוק בזה קיים, אבל הוא נמצא נמוך מדי בסדר העדיפויות. כרגע יש חלון הזדמנויות לא גדול שבו צריכים להטוות את המסגרת למשחק ולערוך פיילוטים מתאימים. אם לא נזדרז, אנחנו עשויים לפספס אותו. ואז, בתסריט המתון פשוט נפסיד זמן ותועלת. בתסריט הגרוע יקבעו עובדות בשטח ואז נקבל רגולציה אינקרמנטלית, כזאת שבונים בה נדבך על נדבך, טלאי על טלאי. רגולציה שנתונה כל הזמן ללחצים ולא תשרת את הציבור. את הצורך הדחוף בעיצוב הרגולציה מדגישים כל המומחים. לרכב האוטונומי יש דרישות, וצריך להיזהר שהממשלה לא תסדר את המרחב באופן שיתאים דווקא לו, וכך תפגע בציבורים אחרים, אומר בור. הדרך לשימוש ברכבים הללו צריכה לעבור בהרבה צעדים קטנים, וכל אחד מהם יידרש להוכיח שהוא ראוי. אנחנו מדינה קטנה, וכמות הרכבים הולכת לגדול עוד ועוד, אומר קליין. זה אומר תוספות של כבישים, תוספות של בנייה וצמצום בלתי פוסק של המרחבים הפתוחים. כבר אי אפשר להסתכל על תחבורה כנושא שעומד בפני עצמו. הכל כרוך בהכל. פיתוח עירוני, טכנולוגיה, תחבורה, תעסוקה, סביבה. המדינה צריכה לבחון את כל אלו ולהחליט על מדיניות. וכרגע זה לא נעשה במידה מספקת. הכי חשוב שיתפתח דיון ציבורי בנושא, אבל אנחנו לא שם. ידיים על ההגה. כתבתו של אריאל גרייזס מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.